שלום לדוקטור יואב לוריה.
שלום ירון.
שלומך?
בינוני. אם אתה תמצא מישהו בימים אלה, בחודשים אלה ובשנה הזאת, שיענה לך בעליצות חסרת גבולות, אז אתה יכול להגיע להבחנה פסיכיאטרית מאוד זה. בינוני, סוחבים, חיים.
תשמע, זה טעות שלי. מאז החודשים האחרונים, כשהכל החל, אני שכחתי שואלים, קודם כל, איך אתה ברמה אישית, הבריאות בסדר?
תפו-תפו.
יפה. וזה הבסיס שעליו נחים שאר הדברים, אבל כמו שאתה אמרת ומיצית את הדברים. שונא ספר, זו הפינה, ואתה שונא ספרים עד כדי כך שאתה לוקח רבים מהם בידיך, ואני יכול גם לומר למאזינות ולמאזינים שאני מקבל ממך כל מיני חומרים ומאמרים מרתקים, מרתקים על, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, זה בכל כך הרבה תחומים, שאני מודה שכל פעם שאני רואה אימייל ממך, אני יודע שאני פותח, שומר את המאמר שאתה מצרף, כדי שאני אוכל לקרוא אותו במידה ואני לא יכול לקרוא אותו מיידית, אבל הפעם באת עם משהו מוגדר, מה זה?
כן, אז הרבה בהמשך למה שקורה בחודשים האחרונים, אני בטוח שכולנו, אתה ואני ובני דורנו והצעירים, אומרים, איך יכול להיות שאנשים הם כל כך לא חכמים? ובאחד האמשים נכנס אליי, הכל מתחיל תמיד מפציינטים חכמים. והוא מישהו עם איזושהי בעיית כבד, ודרך אגב הוא גם מתעטש ומזורר ועיניים דומעות ויש לו שפעת, ואני כמובן רץ ונותן לו מסכה ושם על עצמי שלוש מסכות, אחת גם מאחור. ואז הוא אומר, איך זה בעצם יכול להיות שאין תרופה לשפעת? ואז הוא אומר לי, אתה תמיד אומר שלמחלות של החברה המערבית, חברת השפע, אז מוצאים פתרון, ולמחלות של העולם השלישי לא מוצאים פתרון, והנה שפעת בעולם ואנחנו מדברים על העניין וזה, ואז הוא היה צריך להביא לי איזושהי בדיקה, בא אחרי יום או יומיים ואומר, אבל למה לא אמרת לי על ויטמין C? אז אני אומר לו, מה זאת אומרת ויטמין C? ואז הוא מספר לי על ויטמין C, שוקחים כמויות עצומות, ואיזה רוקח או מישהו בחנות טבע נתן לו איזה קילו ויטמין C מיוחד, שעלה לו כמו חצי משכנתה, והוא אומר, ואיך זה שאתה לא אמרת לי הדבר הזה שזה מאוד בייזיק? ואז אמרתי לו, תשמע, כל התיאוריה הזאת של ויטמין C באה מאדם בשם ליינוס פאולינג, שהיה כימאי גאון וענק וקיבל פרס נובל לכימיה ב-1954, ובאמת הוא היה ענק האיש הזה. אז הפציינט אומר לי, נו, אז למה? ואז אני אומר לו, אוקיי. ועכשיו יש משהו שאני אומר לפציינט, יש משהו שתופס לגבי ימינו אלה. ליינוס פאולינג, כל עוד הוא התעסק בכימיה ובמחקר רציני, היה באמת ענק. הוא היה אדם שהצוות, למשל באנגליה, הוא ישב בארצות הברית, בקליפורניה כמדומני, והצוות באנגליה שחקר את מבנה החומר הגנטי, ה-DNA, פחד ממנו פחד מוות. הם ישבו בשנות ה-50 הראשונות, והפחד שלהם שאיתו הם קמו בבוקר ושאיתו הם הלכו לישון בלילה היה שליינוס פאולינג הגאון מקליפורניה ישיג אותם במרוץ למבנה של החומר הגנטי, שזה היה הדבר הכי חם באותה עת. בסוף הוא טעה והם ניצחו, אבל הרפיוטיישן שלו, המוניטין שלו בתור איזה מין גאון אינסופי ואיש מאוד דרמטי וחריזמטי, היה כל העולם היה מלא את כבודו. ואז אותו בן אדם גאון שקיבל פרס נובל ראשון, אני אעשה לעצמי ספוילר ואני אגיד הוא גם קיבל פרס נובל שני, אבל מין נושאים כאלה חברתיים לשלום וכל הדברים האלה בשנות ה-60 הראשונות, התחיל להתעסק בכל מיני דברים שלא היו המקצוע שלו. והוא הפך להיות חסיד גדול של הרוסים, להזכיר לכולנו, בזמנו של סטלין, שסטלין, אם הוא לא מגמד את היטלר, אז הוא לפחות באותה רמה שלו מבחינת מפלצת, והוא נהיה חסיד שלו ובעד השלום העולמי ונגד הפצצות אטום ונגד האמריקאים. הוא היה אמריקאי, אז הוא היה נגד עצמו, שעשו את הפצצת אטום, הוא שכח למה הם נדחפו לעשות את הפצצת אטום וכולי, ובסוף, היום אנחנו יודעים, וגם יודעים כבר שנים רבות, שסטלין והמודיעין הרוסי עבדו על כל אותם אינטלקטואלים אמריקאים ואירופאים, עבדו עליהם בעיניים, היה להם אפילו מושג מיוחד להם, אידיוטים שימושיים, שהם היו מתלוצצים עליהם, על האמריקאים ועל האירופאים. זאת אומרת, אותו בן אדם גאון, ברגע שהוא חרג והלך לאיזה תחום שלא היה התחום שלו, הוכיח, בוא נגיד, חוסר חוכמה קיצוני. אז העניין של השלום ולהאמין ברוסים וכולי, זה היה דבר אחד. ואז אני אומר לחולה, והדבר השני, הוא החליט על סמך זה שהוא לקח יום אחד ויטמין C והשפעת שלו, שבמילא עוברת ממחלימים ממנה בצורה ספונטנית לבד, השתפרה, ואז הוא פיתח מין תיאוריה שצריך כמויות עצומות של ויטמין C. עכשיו, להזכיר, הכמויות של ויטמין C שאנחנו צריכים, זה כמויות קטנטנות. אם אתה נוסע באונייה במאה ה-17, 3 חודשים, לא רואה את החוף ולא אוכל פירות, אז אתה מקבל מחלה של חסר של ויטמין C. אבל הוא לקח מנות ענקיות, פי 100 מהמנה הדרושה, פי 200 מהמנה הדרושה, וללא בסיס מדעי, כמו שהוא עשה את המדע שלו, כשהוא עשה מדע טוב בכימיה, דברים, ואמרתי לו, ומה שאתה מראה לי בסקית הזאת שעלתה לך חצי דירה, כי זה ויטמין C מיוחד עם צבעים יפים, וזה אני מודה, צבעים יפים מאוד היה לתבליות האלה, ואריזות מאוד נוצצות, אז זה הכל פרי איזה שיגאון, איזה רוח שטות שהליינוס פאולינג נתקף בה. אגב, אתה יכול להגיד שכנראה שזה לא היה כל כך רע, כי הוא מת בסביבות בגיל 100. הוא חי כ-100 שנה, או שהוא נפטר מספר ימים לפני יום הולדתו ה-100. אבל ברור שברפואה אתה לא דן לפי מקרה אחד, ומחקרים אתה עושה על אלפי חולים. אבל אמרתי לו, תראה, ויש לזה השלכה ישירה על ישראל 2024, שאתה יושב מול הטלוויזיה או שומע אנשים מדברים או זה, ואתה אומר, אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, איך אנשים שכאילו בצעירותם או בצעירותם היחסית היה נראה שיש להם פעילות מוחית סבירה, איך אנשים יכולים להיות כל כך לא חכמים? איך אנשים יכולים להיות כל כך לא חכמים?
רק רגע, אני רוצה להבין, דוקטור לוריה, אתה מנסה לחסל ענף כלכלי שלם של כמוסות של ויטמין C שרואים לעשרות אצלנו, ובעצם לבוא ולומר לכל אחד ואחת מאיתנו שתפסיקו לבזבז את הכסף על זה שאתם עם שפעת או לפני השפעת?
בוודאי, בטח. אתה רוצה, תאכל עגבניה, תאכל תפוח. כל הדבר הזה זה איזשהו שיגאון שנובע מהחצי השני של החיים של בן אדם שהיה אדם מבריק מאוד בחצי הראשון שלך.
אוקיי, אז בוא נלך לרמה הפרקטית אם אתה יודע לענות. אני מדבר איתך עכשיו שיש לנו במשפחה כמה וכמה חבר'ה עם שפעת זו או אחרת, נושא מאוד פופולרי בעת האחרונה. יש משהו שהם יכולים לעשות חוץ מלהמתין שזה יעבור?
אם זה אדם צעיר יחסית ובריא, אז להמתין שזה יעבור, להקפיד לקחת את החיסונים בכל שנה. אני ממליץ גם מאוד, מעבר לשפעת, להתחסן. אני לא רוצה שיקור אותך בשכונה שלך, אבל להתחסן נגד כל מה שאפשר להתחסן נגדו, כולל נגד שלבקת חוגרת, שזה כאילו לא במחלות הזיהומיות הרגילות שאתה תופס מהאפצ'י של השכן, אבל ולא לעשות מעבר לזה שום דבר. ואני אפילו הייתי אומר שאם אתה לא סובל מחום, לא להוריד את החום. שב, תקרא ספרים טובים, תשמע מוזיקה קלאסית, תנוח, כי המנוחה מרפאת. אל תרוץ לעבודה, לא תקבל מדליות, זה כל מה שצריך לעשות. אם אתה לא בריא, אז זה כבר משהו אחר לגמרי, ואתה צריך לפנות לרופא המשפחה שלך, שזה האיש הכי חשוב בחייך, רופא המשפחה, ולהיות איתו בקשר. כי השפעת מסוכנת, זה מחלה מסוכנת, במיוחד לאנשים שיש להם מחלות רקע. במיוחד.
בקיצור, גורלנו עדיין להמשיך להיות מוקפים, ואיך אתה קראת לזה? אנשים מזוררים.
מזוררים.
כן. אגב, בדקתי מה זה, מאיפה זה מגיע, המילה הזאת, תוך כדי שאתה דיברת, תסלח לי. אז זה מגיע, מתברר, ממלכים ב', ויזורר הנער עד שבע פעמים, והאקדמיה ללשון עברית קבעה שהפירוש של מזורר זה עטש גורו נחיריו ונפרץ מתוכם אוויר מעורב בנוזלי החותם והפה. כלומר, כל האיכסה.
יש ביטויים פופולריים שבגלל איכותם האינטלקטואלית הגבוהה ועדינותם של שבעת מאזיננו, אנחנו לא נפרט. אבל כן, יפה.
הדוקטור יואב לורי, שונא ספר. מה שנקרא, אתה לא הופך אותנו לבריאים יותר, אבל אולי חסכנים יותר.
ומבינים את מחלותיכם.
תודה, תודה ושבת שלום.
שבת שלום.